שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בקורס שלנו יסודות חוכמת הקבלה, איתנו באולפן הרב לייטמן, אני מיכאל סנילביץ', והנושא שלנו היום זה חוק שורש וענף. כלומר, זה נושא מאוד מעניין, איך המקובלים העבירו אינפורמציה. כלומר, במאמר שלו, מהותה של חוכמת הקבלה, בעל הסולם מסביר שהמקובלים במהלך אלפי שנים השתמשו בשפה מאוד מסוימת כדי להעביר את המצבים הרוחניים שלהם, והיו ארבע שפות כאלה, למרות שאמרת שגם מוזיקה זאת שפה וגם ציור וכן הלאה, אבל נתרכז בארבע השפות האלה, זה התורה, ההלכה, אגדה ולשון חוכמת הקבלה, שפת חוכמת הקבלה, ולמה חוכמת הקבלה, השפה הזאת היא דווקא הכי מתאימה לדור שלנו. הרב לייטמן, העניין הוא שכשאנחנו משיגים את העולם הרוחני, אז זה משהו מאוד אישי, פנימי, בתוך האדם, וכשהוא צריך להעביר משהו לאדם אחר, אז אין לזה מילים, כיוון שזו תחושה פנימית. צריך באיזשהו אופן לבטא את זה באיזשהן פעולות חיצוניות, שמהן מישהו אחר יוכל להתפעל וליצור בתוכו את אותן התחושות, את אותן התובנות שנמצאות באדם שהשיג את העולם הרוחני. כלומר, בכדי להעביר לאדם אחר שנמצא, נאמר, באותה המדרגה כמוני, נו, פחות או יותר, בשביל זה צריך למצוא גם כן איזשהו קוד, כמו שהיום, שאנחנו מתקשרים בינינו דרך מודם, המחשב שלי עם המחשב שלך. אז יש איזושהי קופסה שהיא מחברת בינינו, מחברת מחשב אחד עם המחשב השני, הלוך וחזור, ונוצרת כזו צורה של התקשרות. איך אנחנו עושים את זה בינינו? בעולם הרגיל יש לנו איזושהי תחושה משותפת, הבנה משותפת, נסיבות. כלומר, יש לנו שפה שלקוחה מחיי היום-יום שלנו, ובעולם הרוחני, כאשר אין לנו מלכתחילה את השפה הזאת, אז אנחנו לא יודעים באיזה מדרגה או איפה נמצא בין השיח שלנו, אם הוא בכלל נמצא בהרגשת העולם העליון, ולכן יש בעיה. איך אנחנו מתחברים? איזה כללים של קומוניקציה יש כאן וכן הלאה של התקשרות? לכן המקובלים היו צריכים להמציא שפה כדי לדבר ביניהם בצורה כזאת שהם יבינו זה את זה, איפה כל אחד מהם נמצא, איזה מדרגה של השגת העולם העליון, מה בדיוק הוא מרגיש, קולט, תופס. יכול מאוד להיות שמשהו שאני מרגיש, אחרים לא מרגישים, למרות שגם הם נמצאים באיזושהי השגה, ואולי זה רק נדמה להם, או לי. כלומר, כאן יש שדה מאוד גדול של הלא נודע, שאנחנו צריכים איכשהו לברר, לסווג, להתחיל לעבוד איתו איכשהו. וכאן נוצרת הבעיה של ההתקשרות. אפילו ברובד הבסיסי ביותר בצורה חיצונית. איך אני אסביר את זה לאנשים? באיזה מילים, אותיות, ביטויים, אולי דרך ריקוד, אולי בצבעים, אולי על ידי איזה שהם צלילים, וכן הלאה. איך? איך אני יכול לצייר את כל זה? כל השיטות של העברת האינפורמציה מאדם לאדם הן ארציות, אז איך אני יכול להעביר משהו רוחני? אין שום דבר מהרוחני בעולם שלנו, מרוחניות בעולם שלנו, לכן המקובלים בראש ובראשונה גילו את שפת הענפים. זה שלכל דבר בעולם שלנו יש את ההתחלה שלו בעולם הרוחני, והכוחות הרוחניים הם אט-אט משתלשלים ומגיעים לעולם שלנו, ומתלבשים בעולם שלנו, בחומר. באיזושהי צורה, נפח, ביטוי, צליל, צבע, וכן הלאה. בסופו של דבר, כל האלמנטים הכימיים, האורגניים, לא חשוב איזה. הם כולם נובעים מהכוחות הרוחניים. מיכאל, כלומר, הם הסתכלו על האובייקטים של העולם שלנו וקראו בשמות של האובייקטים של העולם שלנו למצבים הרוחניים. הרב לייטמן, כן, אם אני אומר, כוס, משמע, כוס בעולם הרוחני, איזשהו כוח שבעולם שלנו כביכול יוצר את האובייקט הזה. וככה נוצרה בעצם השפה הראשונה הזאת של התורה, שבצורה של סיפורים היסטוריים, נגיד הם הסתכלו על איזשהו נחש, כתוב בתורה על נחש, אז הם ראו איזשהו נחש, והם דיברו על איזשהו מצב רוחני. הרב לייטמן, הם ראו את השורש הרוחני של המצב הזה, של האובייקט הזה. מיכאל, מה זה? הרב לייטמן, אנחנו קצת לא מבינים את זה, כיוון שאנחנו לא מרגישים את החוק של סיבה ומסובב. אני זוכר שכאשר אני לקחתי את המורה שלי, הרבש, לספארי, זה כזה מקום פתוח, הוא רצה לראות את כל החיות האלה. מיכאל, לפני זה הוא לא ראה כאלה בעלי חיים? הרב לייטמן, לא. ואני הראיתי לו את כל זה. הוא ראה נחש, פיל. נו, הוא ראה איפשהו בתמונות, מובן. אבל לא בצורה חיה. אז אלה היו רגעים מאוד מעניינים. והם קורים לעתים תכופות אצל מקובלים. דרך אגב, אנחנו לא מתארים לעצמנו. נו, מה יש בנחש בעולם הזה, חוץ מהרעל שלו, שמשתמשים בו לרפואה שם, כמקור לתרופות? ובזה בעיקרון הם משתמשים בעיקרון קבלי, שהגרוע והמזיק ביותר יכול להיות הכי חיובי. מיכאל, בכלל, בתורה יש מצוינות הרבה חיות, אז אני מבין שלא מדובר על בעלי החיים האלה, הרב לייטמן, ממש לא. מדובר על טבע דומם, צומח, חי והמדבר שבאדם, וזה, משתמשים בזה כדי לתאר את דלת הדרגות של הרצון. לכן בעולם שלנו יש מין כזאת התלבשות. מיכאל, שור, חמור, זה הכל סוגי רצון בי. אב לייטמן, כן. מיכאל, כשמקובל מסתכל על חמור, הוא רואה בו איזשהו רצון מסוים. הרב לייטמן, הוא רואה בו את הרצון שיוצר את אותו החמור. החמור הזה הוא לא קיים. הוא קיים בגלל שהאדם יוצר אותו. מיכאל, וככה כתובה כל התורה. ובעל הסולם הוא כותב שזאת שפת התורה בצורה של סיפורים היסטוריים, שיש את כל השמות של בעלי החיים האלה, ויש גם את שפת ההלכה. כתבו בו את המשנה ואת התלמוד. הרב לייטמן, כן, זאת שפה שכבר מתארת פעולות רוחניות מסוימות של תיקון. זה לא מתאר באופן כללי את הטבע ואיך הוא מחולק, לדומם צומח חי והמדבר, אלא מה עם יחסי הגומלין הנכונים בין החלקים האלה של הטבע, עם העולם הסובב ובינם לבין עצמם? זוהי שפת ההלכה. כלומר, היא כבר מתארת בצורה יותר מפורטת את ההתקשרות בין חלקי הטבע. מיכאל, ויש שפת האגדה, שזה סיפורים יותר אלגוריים כאלה. הרב לייטמן, כן. זוהי שפה מאוד מורכבת. זוהי שפה מאוד מותנית, כיוון שקיימים שם הרבה מאוד, נו, כמו בסיפורים. קיימים הרבה כאלה סמלים, צורות, שלמעשה בעולם שלנו לא קיימים בפועל. זה לא שפת המצוות, או השפה של העולם שלנו הזואולוגית כביכול. מיכאל, מישהו מסוים יוצר את השפה הזאת, או שככה זה יצא? הרב לייטמן, לא, השפות האלה התפתחו בהדרגה, בהתאם לאיך שאנחנו התקדמנו בהכרת העולם העליון, ולפי הקומוטציה שלו עם העולם שלנו. אז זה השפות האלה. נו, ומלבד זה יש גם כל מיני שפות, אם אפשר לקרוא להם שפות. זה שפות פואטיות למיניהן שם. מיכאל, מוזיקה, הרב לייטמן, כן, הרבה סרטוטים ואפילו ציורים. וכל מה שהאדם יכול לתאר כהעולם הפנימי שלו, כל זה מתקבל בתורה ומשתמשים בו. מיכאל, אז במה נבדלת שפת חוכמת הקבלה? היא יותר קדומה או... הרב לייטמן, שפת חוכמת הקבלה היא מיוחדת. העניין הוא כזה, שכאשר אנחנו מתחילים להשיג את העולם העליון, אז אנחנו משיגים אותו בהדרגה, והוא מתפתח בנו כשפה של אגדה, כשפה פואטית, כמשהו דומה לעולם שלנו, פואטי. שפת חוכמת הקבלה זאת שפה מאוד לא פשוטה. זאת שפה מורכבת. בעיקר זה בספר שכתב אברהם, כלומר לפני 3,500 שנים, ספר היצירה. מיכאל, כבר שם הייתה שפת הקבלה? הרב לייטמן. הוא כותב, על ידי למד בית קרני האור העליון, נוצר כך וכך, והוא מתאר את המערכת של עולם האצילות בצורה מאוד ברורה. מיכאל, כלומר 10 ספירות כבר יש שם, הרב לייטמן. כמובן, כל זה כתוב. כלומר, למד בית חלקים, על ידי למד בית נתיבי האור, למד בית נתיבות, הוא מתאר את המערכת של העולם האצילות, מערכת ההנהגה. לא סתם איזושהי אוריינטציה ראשונית, אלא מערכת ההנהגה. כך שכאן כבר יש שפה אחרת לגמרי, לא שפה של חוכמת הקבלה, לא שפת הקבלה, מה שאדם עוד לא תיאר. בספר של אדם הוא משתמש בעיקר בשפת האלגוריה. ואברהם כבר תיאר את הדברים בשפת הקבלה. ואחרי זה הרבה מאוד השתמשו בשפת ההלכה. כלומר, השפה של הפעולות הרוחניות, ששם מתואר, קח את זה, אל תיקח את זה, זה אפשרי, זה בלתי אפשרי. כלומר, מה שמשתמשים בו לעתים תכופות בתורה. למעשה בתורה משתמשים בכל השפות, אבל בעיקר, ספר הזוהר, שם הכל מתואר בשפה של... איך לקרוא לזה? מיכאל, גם כן בצורה של אלגוריה, יש שם סיפורים, ישנם כמה חלקים, רק שהם כתובים בשפת הקבלה. הרב לייטמן, כן, ספרא דצניעותא, הידרא רבא והידרא זוטא, זה כתוב בשפת הקבלה, וכל היתר כתוב בשפת המוסר. מורל? שפת המוסר, שצריך לעשות ככה ולא לעשות ככה, מיכאל, לדור שלנו, מה כדאי לייעץ? באיזה שפה להשתמש? עכשיו יש לנו 4 שפות, אנחנו יכולים לקחת כל אחת מהן? הרב לייטמן, במשך הדורות, השפות האלה התערבבו, השפיעו זו על זו, המקובלים השתמשו פעם בשפה הזאת, פעם בשפה אחרת, בהתאם לתכונות של הדור, הרמה של הדור. בזמנים שלנו, זה שפת הקבלה. כיוון שהיא הברורה ביותר. היא שפה של פיזיקה ומתמטיקה. אי אפשר לבלבל אותה עם שום דבר אחר. היא מגדירה בצורה מאוד ברורה את הרמה שבה צריך לעבוד, איך לפעול, בעזרת איזה כוח, כנגד איזה כוח נגדי, רצון ומסך והתנגדות וצמצום האור, קבלת האור, באיזשהו נפח מסוים וכן הלאה. כלומר, הכל מצטמצם לכדי 2 פרמטרים שקיימים בבריאה. זה הרצון והמילוי. באיזה אופן הם פועלים זה על זה, נמצאים ביחסי גומלין ביניהם, ואיך צריכות להתרחש הפעולות הנכונות ביניהם. ואם לא נכון, אז גם כן מה קורה? מיכאל, גם הגימטריה זאת שפה מיוחדת. הרב לייטמן, גימטריה זאת שפה, אבל זאת לא שפה של פעולות. זו שפה שמתארת משהו. זה נגיד, אתה לוקח איזושהי שפה כדי לתאר איזשהן תחושות שלך. אתה יכול להשתמש בשפת הרגש. אולי יש כזאת שפה שבה אתה יכול להסביר את הכל בדרך איזשהם תהליכים כימיים בתוכך, ביולוגיים. אולי בצורה של שירה, צלילים וכן הלאה. אז גימטריה זו צורת רישום. מיכאל, רישום של אינפורמציה. הרב לייטמן, כן. מיכאל, נאמר, אפשר להגיד שאלוקים זה בורא או פי וב, שזה 86. זאת אומרת, אם אני אומר למקובל 86, אז הוא מבין שאני רוצה לספר לו משהו על הבורא? הרב ליידמן בעיקרון, כמובן. המקובלים, הם לא מתייחסים למילים עצמן שאתה אומר, אלא הם מיד מתרגמים את המילים האלה לתחושות פנימיות, מה שאנחנו עושים עם השפה הרגילה שלנו. אם אני אומר לך, מים, ספר, פסנתר, ילד וכן הלאה, שמש, אז בתוכך נוצרים איזשהן צורות, תמונות מסוימות, ואתה מיד מסווג את זה בתוכך. משייך את זה לנעים, לא נעים, קרוב, רחוק, יותר, פחות מובן. כלומר, זה מעורר בך איזשהן תגובות פנימיות, רגשיות מסוימות. כך גם במקובל, אתה אומר לו מספרים, או אפילו נוסחות קבליות, ואצלו זה כמו אצל מוזיקאי שרואה תווים, זה מעורר בו גם השלמה של תחושות. מיכאל, וכשהשפה הזאת נוצרה 22 אותיות, יש הרב לייטמן, זה מתוך ההשגה של העולם העליון. מיכאל, יש נקודה, קו, מרחב ותלת מימד. האות עצמן, נאמר א', פעם סיפרת שיש שם נקודות וקווים. איך זה הכל נוצר, הרב לייטמן? אותיות זה סך הכל השתקפות של הכלי הרוחני שמהווה רצון, שבנוי בצורה כזאת שבאיזשהו אופן הוא יכול להידמות לאור העליון. כלומר, מה זה אות? זה הרצון שלי, כלומר, אני למעשה, שמהתכונות שלי עושה כזאת צורה שבה אני דומה לבורא, האדם דומה לבורא. אז כל אות מהווה איזושהי צורה של השתוות הצורה עם הבורא. ומה זה אומר שילוב של האותיות, צירוף של האותיות? זה הסדר של אותם השינויים שאני מחולל בתוכי, בכדי להשיג איזושהי תובנה, הבנה של הבורא. כלומר, מילה זה איזשהו סדר מסוים של הפעולות הפנימיות שלי. אם אני מייצר אותן, אז כתוצאה מהפעולות האלה, מתחילתה של המילה ועד סופה, איזשהו מסר, איזשהו קשר ביני לבין הבורא, ואז אני מבין באיזשהו קשר איתו אני נמצא. עוד אחת לא יכולה לעשות כלום, צריך להיות לפחות שתיים. נו, וכן הלאה. כלומר, השפה, אם אנחנו היינו מקושרים כולנו יחד בהרגשה משותפת אחת, אז לא היינו צריכים שפה? היינו פשוט נמצאים זה בזה, ובצורה הדדית היינו מעבירים זה לזה את מה שאנחנו מרגישים, ופשוט היינו ממלאים זה את זה. כלומר, היינו קיימים במימד אחד. מיכאל, זה כמו אדם אחד. הרב לייטמן, כן, זה מה שקורה הרבה פעמים בין אנשים, כשהם מאוד קשורים זה לזה, מרגישים אחד את השני. אותו הדבר בחוכמת הקבלה, רק שם זה לא בין אנשים, אלא במידה שבה האנשים מקושרים ביניהם גם עם הבורא. מיכאל, אז בסוף היום, כשכל האנושות תגיע לתיקון, לא יהיה צורך בשפה? הרב לייטמן, לא. כולם ידברו, כפי שנאמר, בשפה אחת. זאת תהיה השפה של הרגש הפנימי. לא יהיה לו גוף ולא שפה, ולא איזה שהם איברים שמבטאים את הדברים האלה, הכרת השפה, שום דבר מהדברים האלה. הכל פשוט יורגש בלב אחד, כל המצבים האלה, וזהו. מיכאל, השפה עצמה, נאמר, בין צמחים הם מפרישים איזה שהם ריחות, נאמר, אפילו טבע דומם, יש איזה שהן ויברציות, בעלי חיים מובן שיש להם איזה ששפה, זה שפה גם כן, הרב לייטמן, כמובן. מיכאל, מה שמעניין באדם, כאשר הפכנו כבר להיות הומו ספיאנס, כבר נוצרה שפה כזאת, כיוון שלא יכלו להתקשר זה עם זה בצורות מופשטות. הרב לייטמן, העניין הוא שככל שאנשים מתרחקים זה מזה, באותה מידה הם צריכים שפה כדי להבין זה את זה. כלומר, מצד אחד זאת התרחקות הדדית, מצד שני זאת איזושהי התקרבות הדדית. ככה אנחנו בנויים, שאנחנו מורכבים משתי שתוקקויות מנוגדות. מיכאל, אני זוכר ששמעתי שאנשים יכולים להעביר זה לזה אינפורמציה שהם אפילו לא הרגישו מעולם. כלומר, אנשים יכולים לדבר זה עם זה על נשמה, בורא, דברים שהם מעולם לא הרגישו, משהו שאין לבעלי חיים. הרב לייטמן, כן, אנחנו יכולים לעשות את זה, וגם כך כל האינפורמציה הזאת היא מועברת דרכנו, ואפילו דרך אותם האנשים שלא שייכים אליה בכלל, כיוון שאנחנו מקושרים זה עם זה במערכת אחת סגורה, ולכן עכשיו אנחנו מדברים, ובינינו נמצאים אולי מיליונים או אפילו מיליארדים של אנשים, נשמות, כלים, מה שנקרא, שדרכם או דרכם אנחנו מתקשרים, אבל הם ממלאים רק כזאת משימה פסיבית, היות ועדיין לא יכולים להשתתף בזה בצורה אקטיבית. אבל בעיקרון, כאשר אנחנו משיגים מדרגות רציניות של תיקון, אז אנחנו כוללים את כל אותם האנשים בצורה הכרתית בהתקשרות שלנו, והם נוטלים חלק במעבר של כל האינפורמציה. מיכאל, בדיוק לגבי העברה של האינפורמציה, יש העברה בכתב ושבעל פה, ויש בסוד, ככה סיפרת. הרב לייטמן, זה לא סוד בגלל שזה סוד ואסור לאף אחד לדעת מזה, זה סוד כיוון שאלה שלא מכירים את זה, לא יודעים את זה, גם לא ידעו. לא יכולים. אתה לא יכול להסביר לכלב שם איזושהי תיאורמה של פיתגורס אפילו. לא יכול, נו. הכלב לא יבין. הכלי של הכלב של המוח שלו לא בנוי בצורה כזאת, וזה נקרא סוד. אבל אחרת סוד לא קיים למעשה. סוד הוא מה שמוגבל על ידי ההתפתחות שלי. מיכאל, אני לא יודע, סוד, אתה הרגע אמרת שקיימים כמה מיליונים, מיליארדים כאן, אני לא מרגיש אותם, זה כאילו נורמלי. אז מה זה אומר בצורה בכתב, ההבדל בין בכתב לבעל פה? הרב לייטמן, כתב זה הישג אדיר של האנושות, שכיוצא מתוך ההשגה של התכונות הפנימיות, הלמד בית כוחות שיורדים על העולם שלנו ויוצרים חף בית אותיות, כלומר תכונות, ולאחר מכן התכונות האלה, אנחנו יכולים לבטא אותם בצורה של ציור, כאשר יש נקודה, קו, עיגול, הקשר בין הקווים הישרים, בשבילנו זה יוצר אפשרות לרשום את כל הכוחות הרוחניים, ויוצא שכדי לרשום את כל הכוחות הרוחניים מספיק לנו 22 שילובים בין קו לנקודה. ובצורה כזאת היא נוצר א' ב'. כלומר, זה לא משהו מלאכותי, יצירה מלאכותית, אלא זה פשוט ההתלבשות, המימוש של הכוחות העליונים של הטבע בתיאור הגרפי שלהם. מיכאל, וכשאנחנו מעבירים אינפורמציה בעל פה, זאת אינפורמציה יותר גבוהה או יותר סודית שאפשר להעביר מאשר בכתב או להפך, הרב לייטמן, זה תלוי באיזה מדרגה של יחסי גומלין אתה נמצא עם מקובל אחר, של התקשרות אתה נמצא עם מקובל אחר, כיוון שמקובלים הם בעיקר משתמשים בכתב. מיכאל, בשביל מתחילים זה יותר מושג בכתב. הרב לייטמן, כן, אבל הכתב שמשתמשים בהם המקובלים זה לא אותו הכתב שמשתמשים בו בני אדם רגילים. בשביל מקובל להשתמש באותיות, בעיגולים, קווים, נקודות, זה בשבילו תחושות, הרגשות, זה המידה שבה הוא משיג את האור העליון, שכך הוא מבטא. אם אתה תסתכל על הצורות שכותבים, נגיד שמה, מי שכותב מוזיקה, גם כן זה יראה לך איזה שם קווקווים עם זנב שם, ולא תבין על מה מדובר, ובשבילם זאת תחושות אדירות, רגשות אדירים. ומה ההבדל בין התורה שבכתב ותורה שבעל פה, אומר מיכאל? הרב לייטמן, זה נושא נפרד. התורה שבכתב ושבעל פה, מה שמבדיל ביניהם זאת הדרגה שבה ניתן להבין אותם ולהשתמש בהם. אבל אלו הן שתי צורות שונות של רישום אינפורמציה, יצירת אינפורמציה, כלומר זה ההתלבשות, אם ככה אפשר לומר, או המימוש של איזושהי העתקה של האור העליון בעולם שלנו. מיכאל, התוכנית שלנו עוד מעט מתקרבת לסיומה. הייתי רוצה לשאול לגבי שפת הקבלה. ממה שקראתי במאמרים של בעל הסולם, הוא ממליץ לכל הדור שלהם הוא כתב ללמוד דווקא בשפת הקבלה, כיוון שאין שם איזה שהם תיאורים כאלה אבסטרקטיים, צורות. אתה אומר לנו בצורה קונקרטית, חוכמה, בינה, זרנפין, כשאתה קורא את הדברים האלה, את הספירות האלה, אתה לא יכול לתאר לעצמך איזושהי דמות או צורה להגשים. הרב לייטמן, מובן לך שאתה מדבר בקודים שיכולים להיות מובנים רק לאותו האדם שלמד את זה ונמצא לפחות באיזושהי השגה או לפחות מכיר את ההבחנות האלה? מיכאל, כיוון שאפילו הגילוי של אותו החומש כתוב שם בהתחלה בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ואתה רוצה או לא רוצה, אני מתאר לעצמי שמיים והארץ, ובחומת הקבלה כתוב שהבורא ברא את הרצון לקבל והרצון להשפיע, וכבר אין לי איזה שהן צורות, דמויות. הרב לייטמן, לכן הכי טוב ללמוד את חומת הקבלה בשפת הקבלה. כן. זה שומר מהרבה מאוד טעויות. מיכאל, אולי לסיום או לסיכום, שפת המוזיקה, מה אתה חושב? אפשר להשתמש בשפה הזאת? עד כמה? עד כמה אפשר להעביר דרכו אינפורמציה? הרב לייטמן, לא ניתן להעביר דרכו אינפורמציה. אפשר להכניס את האדם למצב שיעזור לו להתחבר למקור, ומשם לדלות אינפורמציה, אבל זה לא המעבר עצמו של האינפורמציה, כיוון שהצלילים הם לא נמצאים במדרגה ברורה של השגה. העניין הוא בזה שכאשר אתה רושם אינפורמציה קבלית, אתה יכול לרשום אותה בדיוק עד לפרטים הקטנים ביותר שאתה מקבל, כלומר לעלות לכזאת וכזאת מדרגה, לעשות כאלה וכאלה פעולות, להתקלל במערכת של הקשרים עם כאלה וכאלה אובייקטים, לנעול את עצמך עליהם ואותם עליך בצורה כזאת וכזאת. כלומר, זאת כמות אדירה של אינפורמציה שיכולה להיות רשומה בצורה לא מורכבת מצד אחד, ויחד עם זה להעביר פעולות מזה לזה. והמוזיקה, כאשר אתה יוצר אותה, נגיד על איזשהו כלי נגינה, אז תלוי מאוד בכלי, זה תלוי מאוד בדרגה של האדם שיוצר אותה ובדרגה של האדם ששומע אותה. וכאן יכולה להיות הבנה מאוד שונה של הדברים, בדרגות, רמות שונות. נאמר, זה כמו שאתה לוקח את הסיפור זהבה והדובים וקורא את זה לילד, והילד הוא ככה לא יודע איך להגיב לזה, אולי זה נראה לו מפחיד או משהו שם. אתה קורא את זה לאדם יותר מבוגר, הוא מבין שזה כתוב לילדים והכל בסדר. אתה קורא את זה למקובל, המקובל מתחיל להבין שלא מדובר על זהבה ולא מדובר על הדובים, אלא בכלל תכונות אחרות של הבריאה. ואז יוצא לך שלמעשה, נו, כנראה כל האנשים בעולם הם משתמשים בשפת הנסתר. הם למעשה, לא משנה במה הם עוסקים, הם תמיד מדברים על מה שמתארים, את מה שהם מקבלים מהבורא, ורק מבטאים את זה באותה המדרגה שבה הם מבינים את זה. מיכאל, כלומר, מהם זה נסתר. הרב לייטמן, כן, אבל הם תמיד מתארים את תחושת הבורא בהם. וזוהי השפה האמיתית של הבריאה. ואפילו ילד, אפילו ציפורים, כלבים, לא משנה מי, לא משנה מה, ועד למקובלים הגדולים, פיזיקאים, כימאים, כולם מדברים על הבריאה. רק ששפת הקבלה, היא מספרת לנו, היא מעבירה לנו תמונה ברורה של מה שקורה. מיכאל, זה כמו לקחת ביולוגים שמדברים על אהבה שם, אבל דרך כל מיני ריאקציות כימיות שמתרחשות בגוף. טוב, אז זה שיעור מאוד מעניין, הגענו לסיומו, בשיעור הבא שלנו נבחן את הנושא, הגישה ללימוד, איך ללמוד, מה צריכה להיות הגישה ללימוד, ושיטות הלימוד השונות, וגם התועלת, איזה תועלת האדם מקבל בעולם שלנו מלימוד חוכמת הקבלה. תודה רבה לכם וכל טוב.